Shalom ou Boker Tov. ובכן, קהל קדוש היום יום רביעי, חטא, נכון? נכון, חטא, חטא באלול. פשוט הם לא כותבים את זה יותר. חטא באלול תשעין. ומאחר והיום יום רביעי, אנחנו ממשיכים בלימודנו בהלכות תשובה להרמב״ם. אני חושב שהגענו לפרק א', ואנחנו בפרק א', בהלכה א'. סיימנו? בטוח? בואו נבדוק, אני מוכרח לראות את הדברים בעיניים. נכון. אז הלכה ב'. כן. אבל יש דבר שצריך בכל זאת להסביר על הלכה א'. הוזכרו במהלך הלכה א' שני מושגים ששייכים לכאורה לאותו המכלול, אבל הם שונים מאוד במשמעותם. האחד, התשובה. השני, הכפרה. למשל, ראינו משל, וכן, מי שצריך להביא קורבן, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה. וכן מחויבי מיתות בדין ומחויבי מלכות, אין מתכפר להם במיתתם ומלקייתן עד שיעשו תשובה והתוודו. וכן החובל בחברו והמזיק במונף על פי ששילם לו מה שחייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם. כלומר, אנחנו פוגשים כאן שני מושגים, תשובה וכפרה. וכפרה, מה ההבדל בין תשובה לכפרה? מדובר בשני דברים שונים לחלוטין, וחשוב להבין מה הם. התשובה היא פעולה על הרצון. הכפרה היא תשובה, היא פעולה על המציאות. בסדר? מובן ההבדל? הרצון. אני חוזר. התשובה היא פעולה על הרצון של האדם. הכפרה היא פעולה על המציאות. אני רוצה להסביר את זה על ידי דוגמה פשוטה. כידוע, התשובה הופכת אותי מרשע לצדיק, נכון? החטא עושה אותי מצדיק לרשע. עכשיו, מה בתשובה, כלומר, מה מגדיר את התשובה? זה שאני מפסיק לחפוץ בחטא. נכון? לפני כן אני רציתי את החטא, עכשיו אני לא רוצה. זה שאני לא רוצה את החטא, זה התשובה. נכון? זה מהותה של התשובה. נגיד, הראשונית. כן, ברור. אז רציתי, עכשיו אני לא רוצה. ואמרנו, איך הסביר את זה רמח"ל בספר מסיעת ישרים, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. נשאלת השאלה, ומה עם המעשה? הוא נעלם? אני אביא לכם דוגמה פשוטה, אך מזעזעת. כלומר, אם יש פה אנשים רגישים, אני מבקש שלא, כלומר, מי שרוצה יכול לצאת, או יכול לרדת מהאינטרנט, ניקח מקרה של רצח. בסדר? טוב, בואו נראה מה קורה כאן. מה זה לרצוח? לרצוח זה א' לחטוא, נגד איסור לא תרצח, כתוב בתורה לא תרצח, אדם רצח. ב' הנרצח עצמו, לפני כן הוא היה חי, ועכשיו הוא מת, נכון? וכן יש לנו פה שתי פעולות. יש לנו פעולה של קלקול באדם, ויש קלקול במקום זה קורבן. עכשיו בואו נראה. בואו נעשה את זה שלושה שלבים. לפני החטא, לפני הרצח, האדם היה צדיק. עכשיו הוא רצח, אז הוא רשע. עכשיו הוא עשה תשובה. מה הוא? צדיק. יפה. בואו נראה את האדם השני. לפני הרצח הוא היה חי. בעקבות הרצח הוא מת. ועכשיו נעשתה תשובה, מה קורה איתו? נשאר מת. יש פה משהו שלא מסתדר. כלומר, יש חוסר איזון בין השינוי שחל ברוצח לבין הנרצח שנשאר מת. כן? אני עוד לא יודע, בינתיים אני מנסה להסביר את הנתונים. אני רוצה להסביר מה זה תשובה ומה זה כפרה. בסדר? אני עוד לא הסברתי, לא מה זה תשובה, תשובה קצת הסברתי, עוד לא הסברתי מה זה כפרה. בסדר? אז נראה אחר כך אם יש שאלה על זה. טוב, אבל נשאלת השאלה, מה עושים? כלומר, אמנם אותו אדם חזר בתשובה, אבל עדיין החיסרון במציאות הנגרם מהמעשה שלו נשאר. מה עושים כדי להשלים את החיסרון הזה? התשובה היא שצריך כפרה. מובן מה שאני אמרתי? כלומר, התשובה באה לשנות את הרצון של האדם, עד עכשיו הוא רצה רע, עכשיו הוא רוצה טוב, והכפרה באה להשלים את מה שנחסר במציאות. עד כאן מובן? כן.
אבל אם החטא נעשה, שלא את הרצון
אלא
בשוגג.
נו.
הרי הרב אמר שהחזרה בתשובה היא אם הרצון היה לעשות את החטא, אבל החטא נעשה בשוגג, לא ברצון.
אני אחזור על שאלתך למרות שלא הצלחתי להבין אותה. אתה אומר ככה, אני אמרתי שחזרה בתשובה היא על הרצון, נכון? רציתי את החטא, עכשיו אני לא רוצה. מה יקרה אם החטא נעשה בשוגג? למה אתה אומר ששוגג זה לא ברצון?
שוגג? אני לא רציתי לעשות, טעיתי.
רגע, אני רוצה להסביר משהו. שוגג זה גם סוג של רצון. יש הבדל בין שוגג לבין אנוס.
אנוס? אולי יש
ביניים
גם של שוגג.
שוגג?
יש אנוס, יש שוגג.
יפה. זאת אומרת, אתה אומר ככה, אתה מכנה רק מזיד בשם רצון, ואת השוגג אתה לא רוצה לכנות בשם רצון.
אני חושב ככה.
בוא נסביר לך מה נקודת הכשל במה שאתה אומר. השוגג, יש בו חלק שהוא מרצון, ויש חלק שהוא שלא מרצון. ואני אסביר למה הכוונה. ניקר למשל אדם שמחלל שבת. מחלל שבת בשוגג. הפירוש מחלל שבת בשוגג. הוא יודע שאסור למשל להבעיר אש בשבת. הוא יודע את זה. והוא גם יודע שהוא מבעיר עכשיו את האש. הוא יודע את זה. ושואלים אותו, בזמן שהוא מבעיר את האש, אתה יודע שאסור להבעיר אש בשבת? כן, אני יודע שאסור להבעיר אש בשבת. והוא מבעיר.
אז אני מזיק.
לא, כי הוא שכח ששבת היום. הוא יודע שאסור להבעיר אש בשבת. הוא יודע שהוא מבעיר את האש, רק הוא לא זוכר שזה שבת. זה נקרא שוגג. בסדר? אז יש פה רצון.
חוסר רצון.
לא, יש רצון להבעיר את האש. ולא עוד, יש פה שכחה של משהו שהיה ידוע. זאת אומרת, יש פה התרשלות מן הזיכרון. על זה הוא צריך לעשות תשובה. לעומת זה, אדם שאיננו יודע כלל שאסור להבעיר אש בשבת. הוא לא יודע, הוא לא למד את זה. הוא יודע שזה שבת היום? כן, אני יודע ששבת. אתה יודע שאתה עכשיו מבעיר אש? כן, אני יודע. אז למה אתה עושה את זה? למה לא? זה לא נקרא שוגג, זה נקרא אנוס. מובן? בסדר. אז זה ההבדל. אז השוגג גם סוג של בעל רצון, רק שזה לא מזיד. כלומר, המזיד זה מי שיודע שעכשיו הוא עושה את העבירה בכל מלוא המודעות. משהו אחר. טוב, אז בואו נחזור לנושא שלנו של התשובה לעומת הכפרה. התשובה היא פעולה של הרצון, כלומר, האדם רצה את הרע, עכשיו הוא רוצה את הטוב. לעומת זה, הכפרה היא באה להשלים את החיסרון שנעשה בעולם מפני המעשה שלו. למשל, מה הכפרה על רצח? שהורגים אותו. הנה, הורגים את הרוצח, בסדר, אז עכשיו זה מכפר. בסדר, זה השלמה של החיסרון. איך זה מתקן? תראה, ודאי שזה משלים את החיסרון, אני אסביר לך גם למה. בגלל שאם האדם הזה הוא חי, הוא מתהלך בעולם הזה עם החיים הביולוגיים שלו. חיים ביולוגיים שגרמו לאובדן החיים של מישהו אחר. אז יש פה שערוריה, יש פה חוסר איזון. אז צריך לפחות לבטל את החיים שלו. או שהוא ידאג להחיות אותו. אם הוא מחיה את המת, בסדר. כלומר, אז לא נהרוג אותו. אבל בדרך כלל זה לא קורה. אז עוד גימות. עד כאן מובן? טוב, כן.
אבל זה גם רק במזיד, לא?
אז אם הוא רצח במזיד, הורגים אותו. אם הוא רצח בשוגג, גולל עיר מקלט. כלומר, עולם הכפרה הוא עולם מגוון.
ומה הכפרה בעיר מקלט בעצם? הוא עדיין
ממשיך להתקיים. נכון. אבל כיוון שהמעורבות שלו בנעשה היא פחותה, אנחנו...
בנעשה
חברתית? מה?
בנעשה חברתית?
לא, אני אומר, המעורבות שלו בנעשה ברצח. כן? כיוון שהמעורבות שלו בחטא לא הייתה רצון גמור, אז אנחנו דנים רק בחלק של האחריות שלו, שזה ההתרשלות. ההתרשלות מחייבת שהוא יהיה במקום שמור. בסדר? זאת אומרת שיש, האמת היא שעולם הכפרה הוא עולם מסובך ומורכב, ולא תמיד אני אוכל לתת לך תשובה מספקת, מדוע מעשה זה מחפר על זה. אבל יש מה שנקרא כפרה. על כל מעשה ומעשה יש סוגים שונים של כפרה, בשביל זה יש הלכה דלת, שהיא ארבעה חילוקי הכפרה שאנחנו בעזרת השם עוד נגיע אליה, אינני יודע אם בשיעור הזה היום. כן.
למה קין, לפי זה הכפרה שלו הייתה מרצח, למה דווקא הקדוש ברוך הוא...
אז מדוע בקין, שכפרתו, שהוא בעצם רצח במזיד, מדוע רק גלה? תשובה, כי זה היה הרצח הראשון בהיסטוריה. הרצח הראשון בהיסטוריה יש בו ממד מסוים של שוגג. אבל, מצד האמת, הייתי צריך להימנע מלענות על השאלה שלך, מדוע? כי זה לא הנושא של השיעור. נכון? לא. כי הנושא של השיעור זה להבדיל, אנחנו כעת דנים בשאלה מה ההבדל בין תשובה לבין כפרה. אנחנו לא דנים עכשיו במדוע מעשה זה מחפר, ואיך מחפר ופחות. בסדר?
זה נוגע בעניין של כפרה, של מהות הכפרה.
לא. כי אני רוצה עכשיו להסביר ההבדל בין תשובה לכפרה, ולא לדון בכפרה. בסדר? ויש לי מטרה בזה. אני רוצה להגיע למסקנות מסוימות מתוך מה שאני אומר. כשיתנו לי לדבר, מה השאלה?
הרב, יש הבדל בין השוגג של החילול שבת לבין השוגג של הרצח. אתה לא יכול להגיד שיש
אי ידיעה
ברצח.
זה דבר מאוד מעניין מה שאתה אומר, ואני רוצה לענות, אבל אני לא אעשה את זה. למה? יפה. טוב, ובכן. השאלה היא, מה היחס בין התשובה לבין הכפרה? נגיד את זה אחרת. האם תשובה תמיד מועילה, גם אם אין כפרה? האם הכפרה מותנית בתשובה? או לא? שאלה רצינית. בשאלה זו נחלקו היהדות והנצרות. הנצרות סבורה שהכפרה היא העיקר. דהיינו, כל עוד אין כפרה, אין תועלת בתשובה. זאת העמדה התיאולוגית הנוצרית. ביהדות, בדיוק הפוך, התשובה תמיד מועילה, גם אם אין כפרה. אלא שהכפרה נותרה כחוב. נביא לכם דוגמה. אדם חילל שבת בשוגג, מה עליו לעשות לפי ההלכה? הוא צריך לעשות שני דברים. א', תשובה, ב',
קורבן.
נכון? אדם בזמן הזה שאין לנו אפשרות להקריב קורבנות, חילל שבת, מה יעשה? תשובה, מה עם הכפרה? תמתין, נכון? עד מתי? כשיבנה את המקדש. בסדר? אז תביא את הקורבן שלך. זאת אומרת, והשאלה היא האם התשובה של אותו אדם שחילל את השבת ולא הביא את הקורבן, האם התשובה הזאת מתקבלת או לא? התשובה היא, לפי היהדות, כן. ומה יהיה עם ה... אז למה צריך להביא את הכפרה? זה חוב. זה נותר לו כחוב של השלמת החיסרון במציאות שנעשה על ידי החילול שבת שלו, זה יהיה הקורבן. בסדר? זאת העמדה ההפוכה מזו של הנצרות. עכשיו, לפי הנצרות יוצא לפי זה, שמאז שהעם היהודי גלה, איבד את מקדשו, אז העם הזה נזוף לפני האלוה. אין לו קורבן כפר. ואז המצב שלנו עגום. ולכן הם המציאו לצורך זה מיתוס של כפרה, שבא במקום במקום בית המקדש. כן, הכפרה של אותו האיש וכו'. בסדר? עד כאן מובן? מה?
למה זה לא רצו בגלל שהם באים לזה שלהם קוברה, זה אמרו לו חטא
יפה. שאלה יפה. אני בעצם לפי מה שאני אמרתי, התשובה זה גם קיים אצל הנוצרים, שהרי הם מתוודים בפני הכומר, נכון? אז אם כך, מדוע אתה אומר שאין תשובה? אתה רוצה תשובה לשאלה? פשוט מאוד. הוידוי אצל הכומר איננו חלק מן התשובה, אלא הוא חלק מן הכפרה. כלומר, מתנאי הכפרה אצלם שיהיה וידוי. אבל התשובה לא מועילה. מדוע? אז אתה צריך להבין, מה הסיבה של המחלוקת התהומית הזאת? זה לא סתם. הנחת היסוד של הנצרות זה שהאדם חוטא בטבע, חוטא סירה בנשמה שלו. כלומר, עצם ההופעה של האדם בעולם הזה כבר מוכתמת בחטא יסודי, מה שהם קוראים החטא הקדמוני. יוצא לפי זה שהאדם נמצא בעמדה של נחיתות מלכתחילה. יש עוינות בין אלוהים לבין האדם בגלל החטא הקדמון. ולכן אם האדם עשה עוד חטא ורוצה עכשיו לחזור בתשובה, לאן ישוב? לעצמו? אבל הוא עצמו חוטא גם כן. ולכן אין ברירה אלא לעשות כפרה, משהו מיסטי, מגי מבחוץ, שיפתור לו את הבעיה, ואז אולי יהיה מקום גם לדבר על התשובה. מה שאין כן, הנחת היסוד של היהדות היא בדיוק הפוכה. שהאדם מלכתחילה הוא טהור. והחטא הוא חיצוני. יוצא לפי זה שכשאני חוטא, אני יצאתי מעצמי. אני חוזר בתשובה לאן? אל עצמי. עצמי טהור. לכן זה יתקבל. אלא מה, יש חיסרון במציאות שנעשה? זה להביא כפר. מובן. כלומר, העמדה היא אופטימיסטית מלכתחילה. יש משנה במסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יפה. ומה עם אלה שאין להם? טוב, זה כי הם הגזימו. אין? ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה כך וכך וכך. אבל מלכתחילה אנחנו אומרים, מלכתחילה אתה שייך, גם אם לא תעשה שום דבר. מה שאין כן, אם הנוצרים היו צריכים לכתוב משנה כזאת, הם היו כותבים, כל בני האדם יש להם חלק לגהינם. ואם קורה איזשהו נס, אז יש להם חלק לעולם הבא. נכון? יש, מכירים את הסיפורים של הנס קריסטיאן הנדרסן? בת הים הקטנה, מוכר את הגפרורים, וזה, סיפורים חמודים, נכון? אז יש סיפור שאני לא יודע אם הוא תורגם לעברית, אבל הוא קיים. זה סיפורה של נשמה. נשמה שמגיעה אחרי המוות שלה, אל העולם העליון. והיא רואה את כל החטאים שלה. ומצבה קצת אגום, היא מגיעה עד שערי גן עדן, ושם עומד פטרוס הקדוש, אומר, שמה מידת משה את, האומרת עין תחת עין, שן תחת שן? לא, 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 הייתי נוצריה טובה, זה בסדר. כן, אבל יש חטאים. חטאים. טוב, את צריכה ללכת לגיהינם. טוב, אין ברירה, מובילים את הנשמה בדרך לגיהינם, ופתאום יש חנינה עליונה, בלתי צפויה, ואז הנשמה מובלת לגן עדן. זה סיפור לילדים חמודים ככה בדנמרק. יש משהו רקוב בממלכת דנמרק. כן.
את הנקודת מוצא שהחטא הוא לפי הנצרות שהחטא הוא כולל...
החטא הוא מהותי לאדם. כלומר, החטא, לפי הנצרות, החטא הוא מהותי ולא מקרי. ולכן, זה שאני חוזר בתשובה, זה לא עושה אותי טהור, כי אני מלכתחילה לא טהור.
הוא מהותי בגלל הגוף?
לא, לא, הוא מהותי בגלל החטא הקדמון של אדם הראשון. מובן? החטא של אדם הראשון זה החטא של כולם. כולם חטאו בחטא אדם הראשון, כל הנשמות. ולכן כולם הולכים לגיהינם, אלא אם כן הם מאמינים בישו, ואז כפרתו, כלומר, ייסוריו מחפרים. בדיוק. איך אמר פאולוס? המעשים לא יושיעו. הוא אומר את זה, המעשים לא יושיעו. עכשיו, אז צריך להבין, כן, שפה מדובר, ההבחנה בין עמדה אופטימית לעמדה פסימית. כן, בבקשה. בוודאי שביהדות יש חטא אדם הראשון, אין שום ספק. רק שחטא אדם הראשון לא עשה אותי אשם. אני לא אשם, לא נולדתי אשם. אלא מה? נולדתי בג'ורה, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, שהעולם של הקדוש ברוך הוא היה במצב הרבה יותר נעים ונקי לפני כן, והעולם נפל, ואני נולדתי בעולם הנפול הזה, אבל אני עצמי טהור. ואז יש ניגוד בין הטהרה הפנימית של הנשמה שלי לבין החיים המעשיים שהם מלאי יצר הרע וצרות. בסדר? אבל אני כלי עצמי טהור. יש אפילו מדרש יפה, לא מדרש, סיפור חסידי כזה. החסידים אומרים שבשעה שאדם הראשון חתם, הרי היו לו כל הנשמות של כל בני אדם. אבל בשעה שהוא ניגש אל החטא, כל הנשמות שהיו בו הסתלקו כדי לא להשתתף בחטא. ככה הם אומרים, החסידים. אז אני חושב שזה יפה, כלומר, זה בדיוק בניגוד למיתוס הנוצרי. כן? ברור. כן.
אז, הטעים שבן אדם לחברו, אחרון הכפרה שלו זה שם תחת שם, עין תחת עין וכו'. מה בין אדם
למקום?
זה
קורבנות
בעצם?
זה תלוי. כלומר, לכל דבר ודבר יש כפרה משלו. ויש לנו כאן בהלכה ד' רשימה, שאנחנו עוד לא, כנראה לא נגיע אליה עד היום, של ארבע חילוקי כפרה. איך מחפרים על מה? בסדר? אבל הכפרה היא דבר חיצוני. כן, בבקשה.
למה בנצרות אין
שהידים? זו שאלה מאוד מעניינת. כן? הוא שואל מדוע אין בנצרות שהידים?
למה? יש מרתירים.
אז טוב, יש מרתירים, כן? נו, ואז מה? כן. בקיצור, אתם רוצים שאני אתייחס לשאלה, נכון?
מה כי זה קשור?
תגיד לי בעצמך, האם אתה חושב שהשאלה שלך קשורה?
בעקיפין כן.
בעקיפין כן, תראה, כל השאלות קשורות בעקיפין. עכשיו, מאחר והיא לא קשורה, אז מה יהיה גורלה של השאלה הזאת? שהיא לא תיענה, נכון? בסדר. מה? כן.
למה תשובה
ושורים
מחפרים?
אם בן
אדם עושה תשובה,
כן.
למה צריכים לאשר אותו? זה כמו שילד, אתה יודע שהוא לא
יעשה
את הפעם.
יפה, זה בדיוק הנושא של השיעור שלנו, דווקא זה בסדר. אתה שואל, למה צריך תשובה ויסורים מחפרים? פשוט מאוד. כי התשובה היא תיקון של הרצון של האדם. היסורים זה בא לתקן את החיסרון שנעשה בעולם.
כל העניין של ההפרדה זה שנעשה תשובה, שיעזור לתשובה, זה
כבר חזר לתשובה. כן, אבל מה עם החיסרון שנעשה בעולם? זה, מה, בן אדם למקום זה לא עושה חיסרון בעולם? איך אתה יודע שזה לא עושה חיסרון בעולם? נו, אתה חושב שזה לא פגע בעולם? לא, זה פגע בעולם. כלומר, זה פה נקודה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אם אני חוטא בן אדם למקום, זה פוגע בעולם כולו. כי במצוות שלי תלוי העולם כולו. בסדר? תבין מה שאני אומר? אהו. למה שהתשובה תחפר? הרי התשובה היא פעולה פנימית, והכפרה היא פעולה חיצונית. הרי החטא נעשה בחוץ, לא בפנים. מה מה שאני אומר? טוב. עכשיו, אני רוצה להסביר, יש בתחילת התלמוד, לא, בתחילת המשנה. המשנה היא הספר המסכם את התורה שבעל פה, בגדול, והיא נכתבה בתקופה של הגלות. זה היה התחלת הגלות, זה עדיין, היו עדיין חלק גדולים בארץ ישראל, היא בעצמה נכתבה בארץ ישראל, אבל היה כבר שלטון רומאי, לא היה בית המקדש. בקיצור, המצב היה ירוד. והמשנה פותחת בהלכה אחת. מהי ההלכה הראשונה של המשנה? לכאורה, ככה זה נראה, שהמשנה הראשונה פותחת בהודעת זמן קריאת שמה של ערבית. נכון? ממתי קוראים את שמה בערבית? אז מתי, אגב? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. שזה מתי? שזה? צאת הכוכבים, נכון? צאת הכוכבים. עכשיו, אני לא הצלחתי להבין את זה בכלל. כן? באמת לא הבנתי. מה זה קריאת שמה? משעה שהכהנים נכנסים, תגיד לי, בצד הכוכבים. כלומר, אם זאת הייתה הכוונה של המשנה, הייתה צריכה להגיד, ממתי קוראים את שמה בערבית? מצד הכוכבים, נקודה. אז סימן שזה לא מה שהמשנה רוצה ללמד אותי. כן? התלמוד בעצמו שואל את זה, שם בדף הראשון, בדף ב', שהשואלים, מדוע לא כתב צד הכוכבים? מה התשובה של הגמרא? מה? כן, שרצו ללמד אותנו עוד משהו בדרך. מילתא, אגב, אורחא כמשמען. רצו ללמד, תוך כדי האמירה של ההלכה, רצו ללמד אותנו משהו. ומה רצו ללמד אותנו? שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם בצאת הכוכבים. ולמה זה חשוב היה? מה אומרת הגמרא? כמשמען דכפרה לה מעקבה. בא ללמד אותנו שאין הכפרה מעכבת. כי הרי מה זה הסיפור הזה, שהכהן צריך לחכות עד הלילה כדי לאכול תרומה? על איזה כהן מדובר? כהן שנטמע. עכשיו, הכהן שנטמע, יש מצבים שהוא צריך לטבול. באיזה שעה? ביום. הוא צריך לטבול ביום. והוא צריך להמתין עד הערב שמש, די נוצאת הכוכבים. והוא גם צריך למחרת בבוקר, מה הוא צריך עוד לעשות? להביא קורבן, נכון? קורבן כפרה. מדובר קורבן של זב שנטמע וכו'. אז הוא צריך גם תבילה וערב שמש, וגם קורבן בבוקר. מה אומרת המשנה? מתי הוא אוכל בתרומה? ברגע שהגיע צאת הכוכבים. ומה עם הכפרה שלו? אם אי אפשר, יביא. ואם אי אפשר, לא יביא. אבל בתרומה הוא יכול לאכול, שנאמר, ובא השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים. אז מה זה אומר? זה אומר שהכפרה לא מעכבת. עכשיו, זה מאוד מדהים הדבר הזה. זה אומר שהדבר הראשון שלומד המשנה צריך לדעת, זה שכפרה לא מעכבת. זה מה שרצו ללמד אותו תחילה. למה זה כל כך חשוב? עכשיו, זה מובן למה זה חשוב. כיוון שהמשנה נכתבת בתקופה שאין בית מקדש, אין כפרה, אז היה מקום לחשוב שבכלל אין מקום לקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא בתקופה הזאת. אז אי אפשר להגיד שמה? ישראל, השם אלוהינו. השם אחד, אי אפשר להגיד את זה. הוא כבר לא אלוהינו. לא אכפת לו מאיתנו, אנחנו החוטאים. לכן היה צריך להגיד, לא, כפרה לא מעכבת. אתה יכול להגיד שמה בערבית. בסדר? וזה התשובה לנצרות. על רקע זה נכתב. כן, בבקשה.
איך מעשה הקורבן משלים את החיסרון במציאות? אפשר גם להסתכל על זה כאיזשהו מעשה
מגי
או משהו כזה?
איך הקורבן משלים את החיסרון במציאות? טוב, זה נושא, זה אתה צודק שזה כן קשור לשיעור. דווקא אני מקבל. אבל אינני יכול לפרט. כי זה ידרוש מאיתנו עכשיו לעשות, הייתי אומר, לשוטט במרחבי הלכות כפרה. ולראות איך הקורבן יש לו עניין לחפר וכדומה. אז זה קצת מסובך. כן? אבל נגיד שזה בנוי על איזה מין הנחת יסוד, שחלקי הבריאה קשורים זה לזה. שהאדם, והבהמה, והצומח, והדומם, וההוויה בכללה, והעולם האלוהי, קשורים כחד המחדה. ואז זה כמין פעולה אורגנית. בסדר? זאת אומרת, אני והפרה, אנחנו לא שניים. אנחנו דבר אחד. בסדר? לא בגלל זה אומרים כפרה, זה לא הייתה הכוונה. כן?
הכפרה היא בעצם צריכה להיות קשורה לאדם החוטא ישירות, או
שמתקן במציאות? לא, יש קשר בין החוטא לבין הכפרה. עכשיו, למשל, אתה מביא קורבן, זה עולה לך כסף. כמה עולה כבש? 800 שקל בערך.
כבש טוב או רב?
טוב, יש סוגים של כבשים.
חלק.
זאת השם בוקר טוב, כבוד הרב, המקסים. אפשר להגיד שהסיפור הדנמרקי מראה על שחיתות. הוא כתב בטט.
הוא הצומח.
מה? לא, השואל כתב שחיתות בתת. אתם אומרים שהוא התכוון לשחיתות בתו. טוב, אולי. טוב, מה השחיתות? אך גם מראה שגם אם עשית מעשה לא טוב, יכולה להיות כפרה למרות הכל, כי רוצים סוף טוב לעולם גם הנוצרים. הלא, כן, הלא כן, פרט והסבר. תודה רבה. הבעיה היא שהסוף הטוב הזה שאתה מדבר עליו, זה ללא מעורבות של האדם. כלומר, האדם לא תיקן כלום. זה בעצם אומר שאנחנו, זה בעצם פעולה של ייאוש. אנחנו לא מצפים ממך להיות מסוגל לתקן את עצמך. בעצם אתה תישאר בתומעתך. ומאחר ואתה דפוק, אז מרחמים עליך. זה לא טוב. כן? אין פה אפשרות של תיקון, אין פה כפרה, אין פה כלום. כן? באמת. כן? ולכן, זה לא, רוצים סוף טוב, אבל זה לא סוף טוב. תאר לך, אדם נכנס לגן עדן, למרות שהוא לא תיקן. הוא מרגיש רע מאוד. כן? טוב, אז עד עכשיו למדנו, הייתה הבחנה בין תשובה לבין כפרה, ולמדנו עוד דבר חשוב, שהתשובה היא תנאי לכפרה, כלומר, אם אדם לא עשה תשובה, כפרה זה לא מועיל, אבל יש, אין כפרה בלי תשובה. כלומר, יש תשובה בלי כפרה, אין כפרה בלי תשובה. עד כאן ברור. עכשיו אנחנו ניכנס להלכה ב' ואנחנו נלמד משהו שהוא הפוך לגמרי מה שאני אמרתי. בסדר? בואו נראה. הלכה ב', שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל שנאמר, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. טוב. זה מלכות הוידוי. כשאדם מתוודה הוא אומר, אנא השם חטא, מה המשך? תי. כלומר, הוא אומר, אני חטאתי, מי שחטא, חטא. כשהכהן הגדול מתוודה בסמוך לסעיר המשתלח, לפני שמשלחים את הסעיר, הכהן הגדול עומד שם ואומר, אנא השם חטאו, עבו, פשעו עמך בית ישראל. זה לכאורה מחוסר כל היגיון. איך אדם יכול להתוודות בשבילי? הרי הוידוי, כפי שאמרנו, הוא ביטוי של התשובה. אז מי שעושה תשובה, שיתוודא. אולי בזמן שהכהן הגדול עומד לשלח את הסעיר, שכל עם ישראל יעשה וידוי. אבל איך הוא יכול להתוודות במקומי? אבל זה מה שכתוב, לא? שנאמר, והתוודה עליו את כל העוונות בני ישראל. משהו לא מובן פה, נכון? אלא אם כן, עכשיו, אני רוצה כדי לענות על זה, לשאול שאלה אחרת. נתאר לעצמנו, שאדם דיבר שקר או לשון הרע, אז הוא צריך להתוודות, נכון? צריך לעשות תשובה ולהתוודות. מהו האיבר בגופו שיעשה את הוידוי? הלשון. טוב, זה מובן, הוא דיבר לשון הרע, בלשון. שיקר, בלשונו. שהלשון יתוודא. אבל אם אדם גנב, פרץ לתוך חנות והוציא משם תכשיטים, כן? אז מי צריך להתוודות? היד. אבל דווקא ההלכה אומרת שהלשון יתוודא. הלשון יכול להגיד, רגע, מי שחטא שהוא יתוודא. למה לא אומרים את זה? בגלל שמי שחטא זה לא היד וזה לא הלשון, זה האדם. לאדם יש לשון כדי לדבר ויש לו יד כדי לקחת. זאת אומרת שבסופו של דבר הלשון, לבריאות, הוידוי, הוא ביטוי של כללות האדם, למרות שזה רק בא לידי ביטוי בלשון. עכשיו, הכהן הגדול הוא אישיות מיוחדת מאוד. הוא לא אדם פרטי. הכהן הגדול הוא אני. ואתה. והוא. כלומר, כולם מיוצגים על ידי הכהן הגדול, כי יש לו אישיות כוללת. זאת אומרת, מה שמתרחש אצלו, מתרחש אצלי. ולהפך. מובן? ואז יוצא, שבשעה שהוא מתוודה, אז אני חווה את השינוי הזה שהוידוי עושה בנפש. ולכן, אדרבה, זה טוב שהוא מתוודה בשבילי. מובן מה שאמרתי?
זה מסביר גם את עיר מקלט
כן, הנה עיר מקלט שתלוי בכהן הגדול. זאת אומרת, הכהן הגדול הוא לא אישיות רגילה, הוא אישיות שכוללת בתוכה את הנפשות של כולם. מה עושה לו את זה? אהבה כנראה. כן,
אבל
למה הוא לא אומר חתנו? למה הוא לא שם את עצמו בפנחו? תשובה, כי הוא כבר עשה תשובה על עצמו על ידי שהוא הביא את הפער, נכון? יש פר וסעיר של יום הכיפורים. כשהוא הביא את הפר, אז הוא אמר, חטאתי, עביתי, פשעתי. לפני שהוא מקריב את הפר, הוא עושה וידוי, נכון? נכון? לפני הקרב. זה סוף, אתם רואים שהוידוי הוא לפני הכפרה, לא הפוך. אז אם כן, הוא אומר, חטאתי, עביתי, פשעתי. גמר, עכשיו הוא נקי. הוא יכול עכשיו לעשות וידוי של כולם.
אבל זה אמור להספיק לי, כלומר, אם אני...
לא, כי הוא הביא את זה מהכסף שלו. מה שאין כן, הסעיר, שהוא הכסף של כל ישראל.
אבל זה כבר הכפרה, לא
הוידוי. מה?
אוקיי,
הבנת? טוב.
אז אפשר לשאול הפוך, למה? אם הוא כללי, שהוא כולל של פרנסל, אז למה הוא לא דווקא בלשון יחיד? אומר.
חוץ מהבידוי
שאומר על הכלל.
טוב, אפשר להיכנס לדיוקים. טוב, עכשיו, עד עכשיו זה לגבי הבידוי. הבידוי זה התשובה, זה השלמת התשובה, שנעשית לפני השילוח של הסעיר. שילוח הסעיר הוא כבר הכפרה. אוקיי. איך הכפרה של הסעיר עובדת? בואו נראה. סעיר המשתלח מחפר על כל העבירות שבתורה. כל העבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודע לו, בין שלא הודע לו, הכל מתכפר בסעיר המשתלח. הקרת, מוות, הכל, הכל מתכפר, נכון? יש כתוב, הקלות, החמורות. והוא, מה פירוש והוא? בתנאי שעשה תשובה. כלומר, זה בינתיים מספק את החוש המוסרי שלנו, ומתאים למה שאמרנו בתחילת השיעור. זאת אומרת, שהוא צריך קודם כל לעשות תשובה, החוטא, עשה תשובה, הסעיר המשתלח, מחפר. יפה. אבל אם לא עשה תשובה, מה קורה? הוא לא עשה תשובה. אז מה המשך דבר הבא? אין הסעיר מחפר לו. עד עכשיו אני מרגיש טוב. אבל פה ההמשך לא מובן. אין הסעיר מחפר לו, אלא על הקלות. מה? אז זאת אומרת שיש חטאים שמתכפרים בלי תשובה. שזה העבירות הקלות. זה מאוד מוזר. ולמה שהחמורות לא יתכפרו? אם כבר יש סגולה כזאת לסעיר לחפר גם בלי תשובה, אז למה יש הבחנה בין הקלות לבין החמורות? זה כל הסיפור הזה לא ברור, נכון? ומה אין הקלות ומה אין החמורות? אולי כדאי שנדע. החמורות הן העבירות שחייבים עליהם מיתת בית דין, או קראת, ושבועת שווא ושקר, אף על פי שאין בן קראת, הרי הן מן החמורות. זה בוכתה די רצינית של עבירות. שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, מגדף, חילול שבת, וכו' וכו', יום הכיפורים, חמץ בפסח, יש, כל זה זה מיתה או קראת, ושבועת שווא ושקר. כל זה נקרא חמורות. מה עם הקלות? ושאר מצוות לא תעשה, ומצוות עשה שאין בהם כרת, הן הקלות. שאלה. אכילת חזיר, זה מהקלות או מהחמורות? מהקלות? למה אתם אומרים את זה? אין בזה לא כרת ולא מיטה, וזה לא שבועת שווא ושקר. אז אם כך, זה מעבירות קלות. שתארו לעצמכם, אדם בסעודה מפסקת, אכל חזיר, הוא היה רעב, הוא צריך להחזיק את הצום. נכון? הוא צריך להחזיק את הצום כמו שצריך. אז הוא אכל טוב. אגב, הוא מתכנן גם למוצאי הצום. גם מתכנן. הוא מרוב שהוא אכל, הוא עכשיו ישן כל הצום. ובינתיים הכהן הגדול עבד קשה בבית המקדש, שלח את הסעיר, באים אומרים לו, מהירים אותו, אתה יודע, הכהן שלח את הסעיר, יופי, התכפר לי. הוא משהו לא מובן, נכון? איך זה עובד? אתם מבינים את הקושי שלי, נכון? טוב. אתם רוצים תשובה? איך עם תשובה? פשוט מאוד. אם אדם עשה עבירה חמורה, קודם כל, למה? מה זה עשה לו העבירה החמורה? זה ניתק אותו מן הכלל. נכון, אני מחובר אל הכהן הגדול, ואני מחובר אל כל מה שנעשה במקדש, אבל אם אני עושה עבירה חמורה, עבירה חמורה מנתקת. אז אני חי את הגורל שלי הפרטי עכשיו. אבל אם עשיתי רק עבירה קלה, זה יצר הרע, זה לא בסדר, זה ממש לא יפה, אבל יש לי עדיין איזשהו חיבור. עובדה, אני אפילו צם ביום הכיפורים. אני צם, על זה חייבים קראת, אני צם כדי להיות שותף. זאת אומרת שבשעה שהסעיר משתלח, משהו, בדיוק כמו שאמרנו על הוידוי, משהו מתרחש בקרבי, בהכרה שלי. ואז יוצא שיש קצת התחלה של תשובה. רבנו מנחם המאירי, כשהוא מביא את ההלכה הזאת, אומר, אין הסעיר מחפר אלא על הקלות, אפילו, זה אומר שהסעיר המשתדר מחפר על הקלות, אפילו לא עשה תשובה גמורה. זאת אומרת, יש תשובה, אבל היא לא גמורה. אז כיוון שזה רק קלות, ואני מחובר, זה משלים את זה. זה מה שזה אומר. מובן מה שאני אמר? עכשיו יוצא לפי זה, שיש צורת עבודת המקדש, צורת עבודת יום הכיפורים, בתקופה שבית המקדש היה קיים, היא שונה מאוד ממה שאנחנו עושים היום. זה הכפרה נעשית, לא במובן הפרטי, אלא היא נעשית במובן הקולקטיב. בסדר? יש פה שאלה? לכבוד הרב, שליטה. האם אין גם אנחנו אומרים שאדם שמגיע לעולם הזה כדי לתקן משהו, משמע שעצם מגיע לעולם זה חטא, תודה רבה. אני ממש לא מבין. אם אני בא כדי לתקן, אז סימן שאני לא חוטא בזה שאני מגיע לעולם. להפך, אני בא בשביל משימה חשובה. טוב. כבוד הרב החביב והנפלא מאוד, וואלה, תפסיק לדבר. הנצרות מתוארת בפיך כמצב ללא מוצא. תחליט הדיכאון. בשומעי זאת, אטמה. מיליוני נוצרים טיפשים? אלא מאי, זוהי הרמה להנחתה. קצת שקוף לדעתי. הרמה להנחתה. זה בפינג פונג, יש משחק. אני פשוט לא מבין את השאלה. הנצרות לוקחת כהנחת יסוד שמצבו של האדם בעולם הזה, ומצד נשמתו, הוא רע. ולכן הם זקוקים להצלה. כלומר, הדאגה המרכזית של הנפש הנוצרית זה לדאוג להצלת הנשמה. ומאחר והם לא מאמינים ביכולת של אדם לתקן את עצמו, הם מצאו פטנט. יש להם פטנט. מבחינתם דווקא זה בסדר גמור. אם הם מאמינים באותו האיש ובאיסורים שלו וכו' וכו', אז הם נגאלים, זה בסדר. דווקא מבחינתם יותר קל מאשר לנו. לא, זה לא בדיוק ככה, אבל זה מה שהם מצאו. מצאו איזה טריק. אבל זה תפיסה מגית, כן? עכשיו אתה שואל, האם הנוצרים טיפשים או לא? לא. הנוצרים פשוט מבטאים את מה שמתרחש בנפש הפגנית. שהנפש הפגנית מרגישה עבודה, אלמלא שקורה לה איזשהו נס. איזה מין טריק מגי. בסדר, זה האופי של הנפש הפגנית. טוב, כן.
כאילו, כפרה יכולה לבוא גם בלי תשובה? כאילו,
זה יכול
להיות כפרה
בתשובה
אחר כך?
לא, זה לא עובד.
אין. זה קורה פה,
כאילו, חלק עושה. לא, אז זה בדיוק מה שאני הסברתי. שאם זה רק הקלות, זה סימן שיש כבר התחלה של תשובה. כלומר, זה אומר שאותו אדם שאוכל חזיר, הוא לא בדיוק רוצה. כי אם הוא היה באמת רוצה, היה עושה גם את החמורות. לא עשה את החמורות, עשה את הקלות. אז זה סימן שהוא מחובר. כן, אז יש איזה משהו מעין תשובה שם. כן, בבקשה.
לפי זה, רוצה עושה לצח.
נשאלת השאלה, האם אדם שרצח והגיע יום הכיפורים, עוד לא תפסו אותו, לא הרגו אותו, נכון? האם עכשיו, הוא יגיד, רגע, רגע, אל תהרגו אותי, כבר הייתה כפרה לידי סעיר המשתלח בירושלים, אז אני פטור, נכון? זה שאלה יפה? זאת השאלה שלך, נכון? התשובה היא לא, אנחנו נהרוג אותו בכל זאת. למה? לא כדי לחפר עליו, אלא כדי לבאר את הרע. כלומר, יש שתי תכליות להריגת החוטא. גם שיהיה כפרתו, אבל גם וביארת הרע מקרבך.
אבל כבר לא רב, עשה תשובה.
מה? לא משנה. סליחה. גם כשאני הורג בן אדם לפני יום כיפור, תפסתי אותו לפני יום כיפור ואני הורג אותו, הוא צריך לעשות תשובה לפני שאני הורג אותו.
הוא עשה, זה מה שאני אומר, במצב הזה הוא עשה כבר תשובה, נכון?
לעשות תשובה, אני רוצה שתבין פה משהו. כשמישהו הולך להיהרג בבית דין, הוא צריך לעשות תשובה לפני הריגתו על מה שהוא עשה. עכשיו הוא עשה תשובה, הוא יגיד לבית דין, אל תהרגו אותי, עשיתי תשובה.
לא, אבל פה זה אמרנו שזה מקרה שזאת הכפרה, זה מאזן את המציאות.
אז אתה אומר שהוא עשה כפרה, לזה אתה מתכוון. זאת השאלה שאתה שואל.
פה בשאלה שהוא שאל, הוא אומר אדם שעשה תשובה, משתלח, חסר ביום הכיפורים, יש לו גם תשובה וגם כפרה.
יפה, אז זה בגלל הכפרה אתה שואל.
כן.
לא בגלל התשובה.
לא, בגלל השניהם, בגלל השילוב של
השניהם,
אני שואל.
לא, השילוב של השניהם, ברור שלא הייתה כפרה של יום הכיפורים, מלא שעשה תשובה. עכשיו, הוא עשה תשובה על הרצח, וגם הגיע יום הכיפורים, כך שיש לו כפרה, ואף על פי כן אנחנו הורגים אותו. אין? יש את השאלה, למה? כן. אז התשובה היא כפולה. א', בגלל שכפרת יום הכיפורים לא מספיקה לרצח, יש עוד כמה דברים שצריך, לפי מה שכתוב בהמשך. אבל גם יש מימד נוסף, והוא שאנחנו הורגים את האנשים הרוצחים משום וביארת הרע מקרבך. מה זה לבאר את הרע מקרבנו? שאנחנו הורגים את הרוצחים. בין עשו תשובה, בין לא עשו תשובה. מובן? כי יש הרתעה. אנשים יודעים שאם הם ירצחו, יהרגו אותם. בין? אז זה לא קשור. זה שהוא עשה תשובה, כל הכבוד. הלאה. כן. אתה צודק. כלומר, בימי בית שני, כל מה שאמרתי הוא פחות משמעותי, עדיין היה קצת, עובדה היא שבית המקדש. רק שאשרת השכינה הייתה ב... איך לומר? בטריה חלשה. כן. 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 ודאי. למה לא? אמרנו, סר משתלח מחפר על כל העבירות שבתורה, אז גם בן אדם לחבר? נכון? אז אתה שואל, נגיד, היום שאין לנו בית המקדש, נכון? אז מה יהיה? אז זה הלכות ג' וד'. אז או שנגיע אליהם היום, או שלא. אני עוד לא יודע. טוב, עכשיו אני רוצה פה להסביר משהו. בזמן שבית המקדש היה קיים, איך יום הכיפורים היה מתרחש? היו כל מיני סוגי אנשים, נכון? למשל, מי שהייתה לו שדה, נגיד שדה קישויים. עכשיו, זו התקופה שהקישויים נמצאים בשדה. עכשיו, יש פה סכנה שיבואו הגנבים ויגנבו לו את הקישויים. מה עושים כדי שלא יגנבו קישויים? שמים שומר, בסדר? לא לכל אדם יש כסף כדי לשמור על הקישויים, נכון? כדי לשלוח שומר. אז מה בדרך כלל אדם שיש לו זה קישויים עושה? הוא שומר בעצמו, נכון? אז אדם שיש לו שדה קישויים ביום הכיפורים, דווקא זה זמן טוב. הוא הלך לשמור על הקישויים. אבל יש בעיה, אסור להתרחץ ביום הכיפורים. עכשיו, בדיוק בדרך אל הקישויים, הוא צריך לעבור בתוך המים. אין גשר. האם מותר לו לעבור בתוך המים? התשובה היא מותר. כלומר, הוא לא מתכוון בשביל להתרחץ, הוא פשוט רוצה ללכת לשמור על הקישויים. אז מותר, זה הלכה מפורשת במשנה. עכשיו, הבעיה שהוא רוצה לחזור הביתה. לחזור הביתה זה כבר לא בשביל לשמור את הקישויים. האם מותר לו בחזור לעבור דרך המים? התשובה היא לא. אז מה יעשה? מה יקרה לו? יישאר תקוע עד סוף הנעילה. בסדר? עם הקישויים, 24 שעות. זה לא נקרא לעבוד לבד. זה לשמור, זה נקרא עבודה.
זה לא עבודה, הקישויים.
זה לא עבודה. אני פשוט רוצה שלא יגניבו לי את הקישויים. מה, אסור לשמור על הרכוש שלי ביום כיפור? עכשיו, יש אנשים שמה שהעסיק אותם זה ללמוד תורה. אז איפה לומדים תורה? אצל הרב. שוב, בדרך אל הרב יש מים. מותר לעבור? מותר גם בהלוך, גם בחזור. משניות מפורשות, שאדם שהלך ללמוד תורה ביום הכיפורים, אז מותר לו גם בהליכה, גם בחזרה, לעבור דרך המים. מעניין, ואיפה הרב נמצא ביום כיפור?
בעיר אחרת.
מה, הוא לא בבית הכנסת? הרי מה עושה? היום אתה מחפש רב ביום כיפור, מה הוא עושה? הוא מפלל. אתה רואה מתוך התיאור של המשניות, שבכלל זה לא היה כך. עכשיו, יש כאלה שהם לא לומדים תורה, גם לא שומרים על הכישורים, הם בחורים צעירים, בחורים ובחורות, והם רוצים להתחתן. אז מה עושים? היו מארגנים ריקודים כאלה, מחולות. בנות ישראל היו יוצאות, לבושות בכלי לבן שאולים, כדי לא לבייש מי שאין לו, והיו יוצאים לחולל בקרמים. הקרם זה מקום רומנטי, יש מספיק מקום גם וכו'. והם היו רוקדות, ובחורי ישראל היו יוצאים לשם, מי שאין לו אישה היה נפנה והולך לשם, והם היו בוחרים, זה בעצם שידוך קולקטיבי גדול, זה היום שבו היו מחליטים ממי מתחתים.
ביום כיפור?
ביום כיפור. היו שני תאריכים בשנה, ב-15 באב, וביום הכיפורים. זה הימים שהיו עושים את הריקודים האלה. כן, הרי זה זמנים טובים, כי הרי גם בט"ו באב, לא יודע מה קורה, אבל ביום הכיפורים יש זמן. מה אפשר לעשות? אז היו עושים את המחולות האלה. עכשיו, יש כאלה שלא היו, לא רוצים ללמוד תורה, אין להם קישויים, והם כבר נישואים. אז מה הם עושים?
יוצא להם מלחמה.
לא. אז הגמרא אומרת ש... המשנה מתארת, שהם היו באים לבית המקדש כדי לראות את העבודה של יום של הכהן הגדול. כן? היו הולכים מוקדם, צריך לתפוס מקום. והיו שם רואים את כל הפייסות. מי זה פייסות? פייסות, נגיד, צריך להקריב קורבן. אז עכשיו, את ה... נגיד, אם זה פר, הפר יש לו 13 חלקים שונים שצריך להביא על המזבח, ואז מביאים את הכהנים ועושים הגרלות. עכשיו, יש חלקים יותר מכובדים, יש כאלה פחות, זה כמו מפטיר והפטרה, שלישי וכו'. אז היו שם עושים עם הפייסות ככה, שלוש יוצא אחד וכל מיני דברים כאלה. וזה היה, והמשנה אומרת שהיו עושים את זה כדי לרגש את העם שבעזרה. כל העם, אתה רואה, הוא זכה בראש. האמת היא שבהתחלה בכלל היו עושים תחרויות עם ריצה. כן, היו רוצים על גבי הכבש של המזבח, עד שבסוף היו שם לא רק פציעה, היה שם גם אלימות וזה, אז החליטו לעבור לפייסות. אבל... אז זה, איך היום כיפור? וואט, שמה, ההוא, איך שהוא רץ על הכבש? בקיצור, זה איך שזה הלך. עכשיו, היו אחרים שהתפקיד שלהם היה בכלל לעבור את כל יום הכיפורים בתוך סוכת שומרים. בדרך, בין ירושלים לבין מעלה מחמש, איפה שהיו זורקים את השעיר לעזאזל, היו שם סוכות עם דגלים. והבן אדם שצריך לסחוב את השעיר, הוא סוחב אותו איתו, או על הכתפיים אם צריך וזה, עובר מסוכה לסוכה, ואומרים, אם אתה רעב, אתה רוצה לאכול קצת, אתה רוצה לשתות, הנה יש פה אוכל, יש פה שתייה, היה מותר לו לאכול ולשתות. כן? כדי שיהיה לו כוח להגיע עד המדבר. אבל הגמרא אומרת שמעולם זה לא קרה שהוא יזדקק לזה, למרות שהיה מותר לו. ואז, וכאשר הסעיר היה מגיע למדבר, אז בסוכה הקרובה למקום הזריקה בצוק, היה אחד שהיה מרים דגל כזה, ואז הסוכה הקודמת גם היא מרימה דגל, ואז במקדש יודעים שהגיע השעיר למדבר. אז גם זה סוג של עבודה של יום כיפור, כן? להיות האחראי על הדגל. אז מי עבד ביום כיפור? מי עשה את כל העבודה הקשה? היה אדם אחד שהוא עבד, מה זה קשה? זה הכהן הגדול. הוא לא ישן בלילה. למד תורה כל הלילה. שם היו מלמדים אותו, וכל היום כולו, אם אתם רואים סדר העבודה של יום הכיפורים, אין לו רגע אחד לנשום. והוא כל הזמן טובל ועלה ונסתפק, מחליף בגדים, פה, שם, וזה, מקריב את זה, בסוף הוא גומר, ואז הוא עושה יום טוב לביתו, על שיצא בשלום מן הקודש, אבל גם התלמוד מספר שהוא לא היה מגיע לביתו עד חצות לילה, במוצאי יום כיפור, כי כל העם היה, רצה לראות את הכהן הגדול שיצא מהמקדש. אז היה אדם אחד שהוא עשה עבודה קשה מאוד. בסדר? אבל כל שאר עם ישראל הלך טוב לו. בימינו, זה לא ככה, נכון? משהו התהפך. לא, זה לא עומק הגלות, זה משהו אחר לגמרי. כי פעם הכפרה הייתה קולקטיבית. זה היה משהו כללי. היום אין לי כזה דבר. אז מי צריך לעשות את העבודה של הכהן הגדול? אני. כל אחד ואחד צריך עכשיו לעבוד קשה, ולעשות את כל העבודה של הכהן הגדול. לכן גם יום הכיפורים קיבל את האופי הכל כך אמתני שלו. אין? יש מתח באוויר, יש בכייה. למה? כי האדם צריך עכשיו לחפר על החטאים שלו. בסדר?
אם יש רב למשל שהוא כזה גדול הדור
לא, זה לא מועיל. אתה לא יכול לעשות גדול הדור במקום כהן גדול. זה לא עובד. גם בזמן הכהן הגדול היה רב שהיה גדול הדור. אז מה? כן? זה לא. אין טריקים.
והתודעה של האנשים בזמן הכהן הגדול. כן. התודעה שהם עכשיו
יום כיפור? ודאי. יום כיפור היה יום שמח. הרי זה יום שבו הכל מתכפר. למה שאני לא אשמח? בסדר?
הרב
בטח בא לדודת הקלישויים
מתבאסים עכשיו.
אז מי שצריך עכשיו יוצא לשמירה ביום כיפור עם הקישואים תקוע, אז יש לו בעיה, שיקח מחזור איתו. כן? טוב, מה? מה אתה רוצה להגיד?
מה, זה קשור היום, נגיד בנאדם שמגדל
איזשהו
סוג של
דם
כפרה או סוג של מה זה?
אין שום קשר בין פדיון לא, פדיון בכור ודברים כאלה, אין שום קשר בין זה לבין כפרה. לא, טוב. עכשיו הלכה ג', זה כבר משהו אחר. אבל אני רק רוצה אולי לקרוא כדי לעורר שאלה. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם מילה תשובה, אז מה נשאר לנו? כפרה אין, מה יש? כן, תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות. מה? אז בשביל מה כל בית המקדש הזה? אתם יודעים כמה כסף זה עולה? ואיזה בעיות חברתיות זה יוצר, מעמד הכהונה והתחכים למינוי הכהן הגדול וכל ה... אתם יודעים גם איזה מאמץ כל יום לשחוט בהמות וזה, והתחזוקה של המקדש. אמרת לי עכשיו תשובה מחפרת על הכל, אז זה תשובה, גמרנו. טוב, זאת שאלה שנצטרך לדון בה בפעם הבאה.